משום דוח כדי ציבור, דהיינו שהציבור יהפך להיות עני אם תצטרכו לתות אותו את השבוי הזה בהמון כסף, או סיבה אחרת שזה יעורר את התיאבון לחטיפות נוספות ולסחיטות נוספות של כספים. הגמרא עצמה לא הכריעה בשאלה הזאת, ובזה נפקא מינה. אם אני אומר שהסיבה היא בגלל שזה יעורר תיאבון של החוטפים לחטוף עוד אנשים, אז גם אם אדם מוכן בעצמו לשלם הרבה כסף, לא ניתן לו, כי זה באמת יעורר את החוטפים. לעומת זה, אם אני אומר שזה השווה היא בגלל דוח כדי ציבורה, שזה עניין, אם הציבור צריך לבדות אותו, אז יש בזה בעיה, אבל אם יש פה אותי רוצה לבדות, אולי כן, אם אותו לבדות. הגמרא לא הכריע בדבר הזה. אז עכשיו בואו נסתכל מה אומרים הפוסקים. הרמב״ם, לשולחן ערוך, הכריעו כמו הצד השני, שהסיבה לאיסור הזה, לבדות את השבוי יותר מכסף שהוא שווה, זה נובע מהעובדה שזה יעורר תיאבון נוסף לחטיפות נוספות. כך אומר הרמב״ם והשולחן ערוך, בואו נראה את המשך הדרך את השולחן ערוך בפירוט. תראו מספר 4. יש יוצא מן הכלל, רבי יהושע בן חנניה, ראינו שהוא עבר שם פעם על יד בית סוהר, וידע שיש שם ילד עצור בבית הסוהר, הוא יברר שהוא ילד מאוד מוכשר ושהוא יהיה תמיד חכם גדול בישראל, ובסוף יצא ממנו באמת תמיד חכם עצום. ואז אותו הוא כן פדה בפי 10 ממה שהוא שווה. מדברים כל הרקע הכלכלי עכשיו על הכספים. ואז אומר שם התוספות במספר 4, הסיבה הייתה בגלל שהילד הזה היה נתון בסכנת נפשות, זו סיבה אחת. ממילא יוצא שאם השבוי בסכנת נפשות כן פודים אותו. סיבה שנייה אומר תוספות, כי הוא יהיה תמיד חכם עצום בישראל, אז זה משהו יוצא דופן. ועוד סיבה שלישית ישנה, שזה היה בזמן חורבן הבית, וכולם כבר היו שבויים בין כה וכה. אבל כל עם ישראל היה שבוי, מה הם יחטפו שבויים? כולם כבר היינו שבויים. בפוסקים כתוב ככה, אני קורא את השולחן ערוך, מספר 5. השולחן ערוך מונה 4 לוין ו4 מצוות עשה כשאדם מתעלם ממישהו שנתון בשבי. אני קורא מספר 5. המעלים עיניו מפדיון שבויים, עובר על לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, לא תעמוד על דם רעך, לא ירדנו בפרך לעיניך. זה 4 לוין. וביטל מצוות עשה, מצוות פתוח תפתח את ידך לו, וכי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לגבוכים למוות. גם הרמב״ם מונה את כל השמונה העניינים האלה, שבאמת לכאורה מתוכם יוצא, לפי 8 החיוב שלנו הוא לשדות את השבוי. אחר כך הוא כתוב בשולחן ערוך בהמשך, כל רגע שמאחר לבדות השבויים, מספר 6, איך עד אפשר להקדים, הרי זה כאילו שופך דמים. אז חייבים לבדות את השבוי. כל זה מדובר על באמת שבוי שפודים אותו בכסף ומעריכים את השבוי הזה כמה הוא שווה בכספים. ואז כותב השולחן ערוך בסעיף ד' מספר 7, אין פודים את השבויים יותר עד מכדי דמיהם. נכון, יש לנו רשימה של 8 איסורים בדבר הזה, אבל זה יכול לגרור אחר כך או דוח כדי ציבורה, כמו שאמרנו, או שזה יעורר את התיאבון. אז מה הרווחת? אז אני אקורא עכשיו מספר 7, אין פודים השבויים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מוסרים עליהם, עצמם עליהם לשבותם. רואים שהשולחן ערוך פוסק כמו הצד השני, החשש הוא שזה יעורר את התיאבון של החוטפים לחטוף עוד אנשים. אבל אדם יכול לבדות את עצמו בכל מה שירצה, איש פרטי יכול לשלם כסף מכיסו הפרטי לבדות את עצמו. וכן לתלמיד חכם, כאן השולחן ערוך פוסק כמו תוספות, או אפילו אינו תלמיד חכם, אלא שהוא תלמיד חריף ואפשר שיהיה אדם גדול, פודים אותו אפילו בדמים מרובים. אחר כך נדבר על אשתו וזה סיפור בפני עצמו. עד כאן השולחן ערוך, אנחנו רואים שהשולחן ערוך פוסק עם הצד השני של החקירה שלנו, שזה יעורר תיאבון של החוטפים, ולכן רק במקרים יוצאי דופן ניתן לבדות את השבוי הזה ביתר מכדי דמיו. הפתחי תשובה, שזה אוסף של תשובות של האחרונים, מודפס בשולחן ערוך בסימן רשנון ב' סעיף קטן ד' מספר 8, האשל אברהם אומר, במקום דאיקה למחה שלקטלה פודים. זאת אומרת, הוא סובר שכל מה שדיברנו עכשיו זה כשהשבוי לא בסכנת נפשות. אבל אם השבוי הוא בסכנת נפשות, כן פודים ביותר מכדי דמיו. ועיין, תשע, ועיין בתשובות יד אליהו, כתב, אפילו בעומד להריגה אין פודים יותר מכדי דמם. כל זה דיון בדברי התוספות. ראינו את התוספות מקודם שהוא אמר שאם זה פיקוח נפש לשבוי, כן פודים אותו, אז יש את המחלוקת האחרונים, האם פוסקים ככה או לא. יש פוסקים, וכך נותנים רוב הפוסקים, שגם אם השבוי נמצא בסכנת נפשות, אנחנו חוששים שזה יעורר את התיאבון של החוטפים, ויחטפו עוד אנשים. אז נכון, האחד נתנו בסכנת נפשות, אבל ככה היו עוד 10 שנתנו בסכנת נפשות. אז כאן יש רשימה שלמה של פוסקים, לא נקרא את כולם, מספר 10 זה תשובות מהר"ן מלובלין, ועוד אחרים. והבית יוסף מביא על זה ראייה, מספר 12 אני קורא. הרי המעלים עיניו מפדיון שבויים, עובר על לא תעמוד דמריך, וכו' וכו'. מצוות לא תעשה, חייב ליתן כל ממונו. זה דבר מאוד מעניין. כתוב ככה, שאם אדם כופים אותו לעשות עבירה שהיא לאו, אבל נותנים לו אלטרנטיבה, למכור את הבית שלו, את כל הכסף שלו לתת, ואז לא יכריחו אותו לעבור את העבירה. אז כתוב מפורש שהלאווים אדם צריך להוציא את כל ממונו. כדי לנצל מלעבור עבירה בלאווים, אדם צריך להוציא את כל ממונו. לפי זה לכאורה אומר הבית יוסף, כאן יש לנו 4 לאווים, לתת אדמות על דם רעך וכו' וכו'. אז אולי אנחנו חייבים לתת את כל הכסף בשביל לבדות את השבוי הזה. אז אומר החבות יאיר, אני קורא מספר 12 בשורה החמישית, יא דווקא בלא תעשה שיש בו מעשה. זאת אומרת ככה, אם זה לאו שנגיד לא תגנוב, הוא כופה אותי לגנוב, או שאני אשלם לו את כל הכסף. אז אני באמת צריך למסור את כל הכסף. אבל אם אני באופן פסיבי עובר את העבירה, למשל, לא תעמוד אדם רעך, אני נמנע מלעשות משהו באופן פסיבי, אז זה לא צריך להוציא את כל הכסף. יש הבדל גדול כזה גם, אתם יודעים, בגזרות של חז"ל. חז"ל יכולים לגזור גזרות מסוימות ולבטל מצוות מסוימות בשב ואל תעשה. למשל, חז"ל ביטלו קריאת המגילה, שזה דרבנן, אבל גם ביטלו תקיעת שופר בשבת, וגם ביטלו לתלת לולב בשבת. איך הם ביטלו? הרי זה מצוות עשה. אבל זה בשב ואל תעשה. כך אומרת הגמרא ביבמות. מותר לחז"ל לבטל את המצווה כשהם חוששים שמא יתלתל אותו 400 ברשות הרבים. יש הבדל בין פסיביות לבין אקטיביות. באקטיביות, כשתקופים אותך לעשות באופן אקטיבי עבירה, בוודאי תמסור את כל הכסף. אבל באופן פסיבי, לא. מספר 13, בתשובות כנסת יחזקאל, כל זה בתוך הפתחי תשובה כתוב. הוא אומר, מספר 13 מדבר על הדבר הזה, על החקירה שחקרנו מקודם, האם זה בגלל שהציבור יהיה עני, או בגלל שיש לנו חשש שיחטפו עוד אנשים. הוא אומר, כל הדיון הזה, אם אדם צריך למסור את כל ממונו או לא, זה מדובר לפי הצד הזה של תוך כדי ציבור. אבל אנחנו הרי פסקנו שהסברה היא בגלל שיש חשש של חטיפות. אז בכלל למה לדון? וכיוון שיש חשש של חטיפות, אנחנו לא פודים את השבוי יותר מכדי דמיו. בואי נראה, אני מדלק פה טיפה, כי אין לנו הרבה זמן, תראו מספר 16. היום בתשובות מהר"ן מלובלין, שכתב בפירוש כדי דמיו, היינו כפי מה ששווה למכור בשוק. עכשיו הדיון הוא, מה זה כדי דמיו? זה הולך במישור הכלכלי, כן? הוא אומר, אנחנו יודעים שיש מסחר עבדים, ויש שוקי עבדים. היו בכל אופן בעבר, זה היה מאוד נפוץ, גם היום פה ושם יש. אולי בערב הסעודית יש דבר כזה. איך הם מוכרים את העבד? תלוי מה המשימה שהאיש קונה את העבד, אם הוא קונה אותו בשביל עבודה פיזית, או עבודה רוחנית, או עבודה אחרת וכדומה, יש ערכות, כמה הוא שווה בשוק. אותו דבר גם פה, אנחנו יודעים שהשבוי פלוני אלמוני הוא ככה וככה, אנחנו נעריך כמה הערך שלו בשוק העבדים, ואת זה נוכל לשלם, אבל אחד, גרוש אחד יותר לא משלמים. עכשיו מספר 17, מצאתי בתשובות הרדב"ז, דפירוש כדי דמיהם, וכמי שנפדים שבויים עובדי כוכבים ולא כעבד הנמגר בשוק. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה מחירות עבדים. אנחנו לא בקיאים בכוח הגופני של בן אדם ולהעריך אותו כמה הוא שווה וכדומה. אתה תסתכל איך נוהג העולם, איך המדינות בעולם נוהגות כאשר שווים אצלהם שבוי. מה הם משלמים בשביל השבוי? ואתה תלמד, יש דברים טובים, המתוקנים שבאומות העולם צריכים ללמוד. אתה יש לך כבר ממלכה, ממלכת ישראל. תלמד ממלכת אמריקה, ממלכת אחרת, ממלכה אחרת, מה הם עושים כאשר שובים להם שבוי. כולנו יודעים שיש חילופי שבויים, יש מלחמות, מלחמות העולם היה מיליוני שבויים, תמונת מיליוני שבויים, אחד כנגד אחד, ככה העולם נוהג, יש שבוי אחד ערבי ויש שבוי יהודי, אחד כנגד אחד פודים. דרך אגב, אתם יודעים שבמלחמת השחרור, היו לנו למעלה מ-800 שבויים שהיו חלקם הגדול בעבר הירדן המזרחי, במאפרה הקלמה. ופדו אותם תמורת פי חמש, כלומר כנגד כל שבוי אז חמישה שבועים ערבים החזירו. אבל זה מצב של מלחמה. במלחמה לא עושים בדיוק חשבון מדויק כמה יש להם די שבויים ולך שבויים וכדומה. במצב של מלחמה העולם נוהג לבדות לא במחירים מוגזמים, אבל אחד כנגד אחד, או אפילו חמישה לפעמים כנגד אחד. אז המודד של חז"ל כדי דמיהם, זה לא הולך על השטח, על כספים. תסתכל בעולם איך פודים את השבויים. וככה אתה גם תבדה את השבוי שלך. נראה, אני קורא מספר 17, עוד הערה אחת. עיין שם עוד שלימד זכות על מה שאנו נוהגים שפודים ביותר משיעור זה. וכתב, דמצווה רבה עיקה וכל המרבה להתעסק בזה, הרי זה משובח. אולי קצת יותר ממה שהעולם נוהג אנחנו יכולים, אבל יש בזה מגבלות. עכשיו בואו ניקח עוד דף אחד. עד כאן דיברנו בכל המצבים של עם ישראל היה. הלו כל הסיפור הזה שעכשיו אנחנו מדברים, זה היה לפני, בתוך הגלות, כשאנחנו היינו עבדים נרצעים לגויים בחוץ לארץ וכדומה, ואז בא כל הדיון הזה, פדים, שבו לנו מישהו, חטפו, כדי כבר. או כבר נוהג. האם גם אז, האם בכלל אדם חייב את עצמו בספק סכנה כדי להציל מישהו? אז יש לזה הרבה דיונים, לא נעבור בזה יותר מדי. תראו מה שכתוב, מספר אחד, הרמב״ם הלכות רוצח כותב ככה. אני אומר עכשיו, לא במדינה. אדם פרטי שרואה מישהו טובע בים. והוא יודע לשחות במידה מסוימת, אבל בכל זאת זה קצת מסוכן. אתם יודעים שאחד הוא טובע בים, קשה מאוד להציל אותו, כי הוא, כשאתה מגיע אליו, הוא מושך אותך גם לתוך הים. לכן המציל, כשהוא בא עם החסקה להציל מישהו שטובע, הוא תמיד בא אליו מאחורנית, ומרים אותו מאחורנית כדי שלא יראו בעצמו. זה אומנות, זה לא אור. אז אם יש אדם שיודע לשחות פחות או יותר, אבל זה מסוכן בשבילו ללכת להציל את האדם. האם הוא חייב להכניס את עצמו למצב של סכנה כדי להציל מישהו שטובע בים? אומר הרמב״ם, מספר אחד, בדף מספר 107, כל היכול להציל ולא יציל עובר על לא תעמוד אדם רעיך. וכן הרואה את חברו טובע בים, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה בא עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או שיזכור אחרים להצילו ולא יציל, או ששמע גויים שמוסרים, חושבים עליו רעה ורוצים עכשיו להרוג את יהודי, או שיודע בגוי או באנש שקובל על חברו וכו' וכו'. אם אדם לא מציל את השני, העושה אותם עובר על לא תעמוד אדם רעיך. ברמב"ם לא כתוב אם הוא מסתכן בזה. רק תראו מה שאומר הכסף משנה, רבי יוסף קארו, אומר מספר 2, כל היכול להציל, בסוף פרק בן סורר ומורה בסנהדרין, מניין לא רואה את חברו שטובע בים וכל יראו מה שלמדנו עד עכשיו. אבל יש כתוב, יש מדין להציל אדם, לא תעמוד אדם רעיך, וגם זה כמו השבת אבידה, כמו שאני חייב להשיב אבידה, גשמית, אני חייב להשיב את האדם לעצמו, כן, אשב אותו לא. כתב הראש, והניצול חייב לפרוע למציל מה שרוצים. נגיד, אני הייתי צריך לזכור, כדי להציל את הבן אדם הזה, הייתי צריך לזכור עוד אנשים, או לזכור איזה אונייה בשביל להציל אותו וכדומה. אני אחר כך יכול לגבות את הכסף ממי שהצלתי אותו. אז אני, עכשיו בירושלמי כתוב, תראו מספר 4, זה המשך הכסף משנה, אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייו. זאת אומרת, גם אם האדם המציל מסתכן באופן מסוים, הוא חייב ללכת להציל. הטעם, למה הוא חייב להציל? מפני שעלה ודאי והוא ספק. מי שטובע בים הוא אבוד לחלוטין. אתה יש לך ספק אם אתה תצליח להציל אותו. אתה חייב להיכנס לספק נפשות כדי להציל את הבן אדם הזה. כך כתוב בירושלמי. בואו נחפש בהלכה, מה ההלכה בעניין הזה? עוד לא הגעתי למדינה, אני מדבר עכשיו על איש פרטי שהולך להציל איש פרטי. אז הגמרא במסכת בירושלמי, במסכת תרומות, מספר 5, כתוב ככה. רבי איסי הצצדיץ בספסופה, הוא נשבע. רבי איסי נשבע במקום שנקרא ספסופה. אמר רבי יונתן, יקרא חמד בסדינו. אנחנו לא יכולים להציל אותו, אנחנו לא יודעים, אנחנו מסתכנים. נכין תכריכים, הוא ימות. הוא התייאש. אמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, עד אנה קטיל ואנה מתקטיל. אני הולך להציל אותו, או שאני אנצל, ויהרגו אותי גם כן, או שאני אצליח להציל אותו. אני בכוח, משב לי בחילה, בכוח אני אנצל להציל אותו, בן אדם הזה. אזל, ופייסון ויבון עלי עלי, ריש לקיש הצליח להציל את האדם הזה, תראו, תרגמתי בו את זה לעברית, מספר 6, ריש לקיש אמר, או שאני אהרוג את הליסטים או שיהרגו לי, והוא פייס את הליסטים ושחררו את רבי איסי. אתם יודעים שריש לקיש, יש לו עבר מיוחד. ריש לקיש היה פעם ליסטים, הוא היה מפקד הגנבים בעבר. ואחר כך הוא התחתן עם אחות של רבי יוחנן, ונהיה ריש לקיש. ריש לקיש ורבי יוחנן זה גדולי גדולי ישראל. אז כנראה שהם זכרו את הבחור הזה מימים מקדם שלא כדאי להתעסק איתו, אבל הם שחררו את השבוי. אז אנחנו רואים בהחלט שיש מחלוקת תנאים בדבר הזה, האם אדם נכנס לסכנה, גם ריש לקיש אמר שזה מסוכן בשבילו, או לא. אז רואים בריש לקיש על כל פנים שכן נכנסים בסכנה כדי להציל מישהו. מארי קארו הביא זאת להלכה גם מדברה בבית יוסף, בתוכה של משפט סימן תו קבע. באותו כסף משנה שדן בדבר מקודם, רבי יוסף קארו, בפירוש שלו על הטור, הוא הביא את הדבר הזה, שאדם כן צריך להסתכן כדי להציל מישהו. הבעיה היא שבשולחן ערוך הוא לא הביא. אלו, רבי יוסף קארו כתב הרבה דברים. הוא כתב את הכסף משנה, כתב את הבית יוסף, הוא גם כתב שולחן ערוך. למה הוא לא כתב בשולחן ערוך שאדם חייב להכניס את עצמו בסכנה כדי להציל מישהו אחר? אבל הוא כך פסקה, כמו הירושלמי הזה. אז מעיר על הדבר הזה הרב ולדנברג, רציתי ליעזר, מספר 8 בדף הזה שלנו. למרבית הפלא, למרות שהבית יוסף הסביר סברת הירושלמי, בכל זאת לא יכניס זאת להלכה בשולחנו הטהור, לא כתב בשולחן ערוך. לפסוק ולהדגיש שצריך להכניס עצמו אפילו בספק סכנה כדי להציל חבירו מסכנה ודאית. וגם הרמ"א לא הביא מזה. אז גם השולחן ערוך לא כתב את זה, אף על פי שבבית יוסף הוא כתב את זה. אבל זה, כנראה שבשולחן ערוך, או שהוא חזר בו, או שהוא נמנע, על כל פנים נמנע מלהביע את הדעה הזאת. אז מה אמר, עמד על כך וישב, ויש לומר, כיוון שהפוסקים, הריף, הרמב״ם, הראש, הטור, לא הביאו מזה בפסקיהם, הם לא כתבו על ירושלמי הזה, משום מה איש מיתור גם כן, הבית יוסף והרמ"א. זאת אומרת שלהלכה לא סביר עליה לפסוק כן. זאת אומרת, הבית יוסף אמר, הנה אנחנו רואים תרגילים של ריש לקיש וכדומה, אבל הוא נמנע מלכתוב את זה בשולחן ערוך, מכיוון שכל הפוסקים הגדולים הראשונים, הריף, הרמב״ם, הראש, הטור, לא הביאו את הדבר הזה, גם הוא לא הביא. אז ממילא אנחנו רואים כנראה שהוא נוטה לומר שבהלוכה למעשה אדם לא צריך להסתכן כדי להציל מישהו אחר. פשוט הרדב"ז, מספר 10, שאלת ממני הודיעך דעתי על מה שראית כתוב, אם אמר השלטון לישראל הלכנה לקצץ עבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך, בא אליו רוצח, אמר לו תשמע, אני הולך להרוג את ראובן, חבר שלך, יש לך ברירה. אני רוצה לחתוך לך את היד, או להוציא לך את העין, ואז אני לא ארוג את החבר שלך. האם אדם חייב למסור את העבר שלו כדי להציל את החבר שלו? זה לא בדיוק פיקוח נפש לפעמים, יכול להיות גם, לפעמים יש שטף דם ואדם מסתכל גם כן. אבל תראו שכשהרדב"ז הולך לפסוק הלכה פה, הוא לא הולך להביא כל כך מקורות. הוא אומר, קודם כל תפעיל את השכל. זה מעשי דבר כזה, שאדם יתנדב לתת את היד שלו או את הרגל שלו או את ה... יש לפעמים שברוך השם יש אנשים תורמים כליות, תורמים לחברים, תורמים... זה סיפור אחר. אבל פה בדבר הזה, כשמאיימים על בן אדם, אז אדם יקנה לדבר הזה. העולם לא, זה לא אנושי. מה יחזית דדם חברו, תראו 11. דרכיה דרכי נועם, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. איך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו, לחתוך את ידו או רגלו, כדי שלא יעמיד את חברו? אבל יש לו קריזה שרוצה להעמיד מישהו, אז אני צריך לתת את היד שלו. אז כך איני רואה טעם לדין זה, אלא מידת חסידות. טוב, יש אחד חסיד גדול. אם יש ספק סכנות נפשות, הרי זה חסיד שוטה, הוא אומר. אם אדם הולך ועושה דבר כזה, כשיש, הולך ומסתכן בסכנה גדולה מאוד, ספק עדיד, עדיף מוודאי וחברי. באמת אדם לא צריך למסור את נפשו, כך אומר הרדב"ז. אז בסיכום מה אנחנו רואים מפה? גם בית יוסף שחשב ככה לא כתב את זה בהלכה. וגם איך שיש כאן רשימה שלמה של כל מיני פוסקים לא הביאו את הדבר הזה בהלכה. אז אם זה באמת סכנה מאוד גדולה, אדם לא צריך להכניס את עצמו לסכנה להציל את השני. איך? אז הוא אומר, אתה, זה הדרכה מאוד חשובה שישנה פה. כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו מסתכלים איך העולם נוהג לגבי פדיון שבויים, אנחנו צריכים להסתכל איך, מה, באופן אנושי, מה הולך פה? התורה היא באמת מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אבל היסוד, הדבר היסודי תפסוק לפי השכל. מה השכל שלך אומר? אחר כך תחפש בהלכה מה הולך. אני זוכר פעם רבי שפירא, זכר צדיק לברכה, פעם הוא אמר לגבי, דיבר על יעקב אבינו שהיה שם בחרן, אז כזה ברוך הוא אומר לו, תעזור לארץ ישראל. מה הוא עושה? הוא לא לוקח את החבסים, הורס את החבסים והולך. קורא לאנשים שלו, קורא לאב רחל את צונו, להתייעץ איתם. מה אתה מתייעץ? מה יש לך להתייעץ? אז ברוך הוא אמר לך לנסוע, מה אתה מתייעץ? הוא אומר לו, הוא רצה לבדוק האם זה לפי השכל האנושי גם ככה. אז הם אמרו, כן, מה אבא שלנו יכול לך את כספנו וזה וזה, בוא נלך, נחזור, נבוא לארץ ישראל. צריך לדעת שהתורה היא, השכל הוא אחד הדברים היסודיים שישנם, במיוחד במקום שהפסקים לא בורים במאת האחוזים. אתה צריך לסוג בשכל שלך, והשכל שלך אומר שאדם לא חייב ללכת לחתוך את היד שלו בשביל שיש לו קריזה להרוג מישהו. במסכת נידה, מספר 13, יש מחלוקת תנאים, שהיא כנראה נוגעת לענייננו. אנו בני גלילה, דנפקא ליוקלא דקתו נפשה. היו בני גליל, זה כמה חבר'ה מהגליל, שיצא שמועה שהם הרגו בן אדם. עתו לקמדי רבי, אז הם ברחו משם, עתו לקמדי רבי טרפון, אמרו לי, תמרין אנמר, תרבי אותנו. יש עליהם, אנחנו, יש לנו שבועה, השלטון רוצה להרוג אותנו. אמר לו, איך אני אעבד? אז רבי טרפון אמר, מה אני אעשה? אי לא את מרינכו, חזו יתייכו. אם אני לא אחביא אתכם, אז הם ירגו אתכם. את מרינכו, האמור רבנן, היי, ליש נבישה, אף אגב דליקוב לקיבולי, לא מבעיה, מי חשלי מבעיה? אולי באמת הרגתם? אני לא בטוח שלא הרגתם. אתם אומרים שלא הרגתם. זילו אתון, תמרו נפשיים. הולכו תמצאו לעצמכם איזה מחבור אחר, אני לא רוצה להחביא אתכם בדבר הזה. מי חשלי מבעיה, אומר רש"י, בשם הרגתם ואסור להציל אתכם. זאת אומרת, אני נמצא פה בדילמה, באמת אתם הרגתם אולי מישהו, אז אני לא צריך, שם הרגתם, אומר השאילתות, אני רואה, קורא 14, ואני אתמין אתכם, חייבתם ראשי למלך. המלך ירוג אותי. והיינו דאמרין על ימי חשלי מבאי שיש לחוש ללשון הרע להאמינו לגבי זה שיזהר שלא יבוא לידי הפסד לו לא ולא לאחרים. אז אנחנו רואים שרבי טרפון באמת לא הציל, לא החביא אותם. רואים שאדם לא מסכן את עצמו כדי להביא אחרים. אבל כל הדיון שדיברנו עד עכשיו זה דיון אישי. בגולה, בארץ ישראל. אנחנו עכשיו, יש לנו מלכות ישראל, וזכינו בעזרת השם שיש לנו מדינה, יש לנו צבא, ויש, בהקשר לזה, יש דיון מאוד נפלא בספר ציצי אליעזר שהזכרתי אותה מקודם. אנחנו מפה באופן כללי קיבלנו רושם שאדם לא צריך להסתכן, סכנה גדולה בוודאי לא כדי להציל את השני. מה קורה במלחמה? יש מלחמה. אז דן הרב ולדימר בשאלה שיש פצוע שוכן בשדה, חשוף לאש האויב, והאויב צולף כל הזמן לכיוון הזה, האם החובש צריך להיכנס לתוך השטח הזה ולהציל את האדם הזה? אז זה ברור שאם זה בעת 100% יהיה כשהחובש ייכנס ויקבל גם כדורים בראש, אז מה עשית? אבל אם בכל זאת יש לו איזה אפשרויות, הוא מתחמק מאחורי סלעים, או יש לו איזה אפשרות טכנית מסוימת, שיש סיכוי מסוים שהוא יציל את הפצוע, האם הוא חייב להיכנס למצב כזה כדי להציל את הפצוע? אז אם זה מדובר סתם באיזה מקום, בים, של אחד שטובע בים, אז דיברנו מקודם שכנראה אם מסוכן בשבילו, הוא לא יכול, הוא לא חייב לעשות את הדבר הזה. אבל יש משעת מלחמה. תראו מה שאומר ציצי ליעזר, הוא אומר, תראה, כתב ספר שלם, הספר המדינה, איש ממלכתי ביותר, אבל דיבר. אני קורא 16, תראו. שאלה היא, חייל שנפצע בשדה, בשדה המערכה, נשאר מוטל בשדה מסוכן וחשוף לאויב, אם לא יחישו להוציא אותם מהשטח או להגיש לו עזרה רפואית, ימות בוודאי מפצעיו. או אפילו הדבר שכולם ימותו לו. מאידך, אלו שימהרו להחיש לו את עזרה, מכניסים את עצמם לספק סכנה, פן יפגע בהם אש האויב, למרות חיפוי האש ייתנו להם מצדנו. והספק איננו סתם ספק מופשט, אלא הוא ספק מבוסס. זאת אומרת שזה סכנה להיכנס לשם. השאלה היא האם מחויבים או על כל פנים מותרים להכניס את עצמם בספק סכנה כדי להציל את חברה מוודאי סכנה. או אפילו מספק סכנה או לא, שאינם מחויבים. או גם לא רשאים להכניס את עצמם בזה. תראו מה שאומר כאן הרב ולדימיר. זו הדרכה מאוד חשובה, כשבאמת כבר יש מדינה ויש צבא ויש מלחמה. בהתבוננות ובחדירה יותר, הוא אומר הרב ולדימיר, מעמיקה. מלחמה ההלכה בזה אחרת. מסכת שבועות, יש לנו גמרא מסכת שבועות, יש לנו מלחמות חובה ומצווה, ויש לנו מלחמות רשות. אני אקדים טיפה למה שכתוב פה מסכת שבועות. מלחמת חובה, לכבוש את ארץ ישראל, אנחנו עושים מלחמה. מלחמה, לא כולם חוזרים מהמלחמה שלמים, ולא כולם חוזרים בכלל, יש כאלה שחוזרים חס ושלום, לא חיים. והרמב״ם כותב שאדם הולך למלחמה, כך הוא כותב בהלכות מלכים, הוא חייב לדעת שעושה על ייחוד השם מלחמה ושיכול להיות שהוא לא יחזור מהמלחמה. אבל הוא חייב להילחם בכל כוחו, בכל מעודו, כמו קריאת שמע, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ולהילחם ולמסור את עצמו, להיות מוכן למסור את עצמו גם אם חס ושלום הוא יחזור פצוע שבכלל לא יחזור מהמלחמה. זה מלחמה, ככה זה מלחמה. נכון, אנחנו לא אוהבים מלחמות, אנחנו שומעים מלחמות, זה פיקוח נפש עצום לעשות מלחמה, אבל יש מצוות מלחמה, יש מצוות לכבוש את ארץ ישראל. מה קורה עם המלך? כבר כבשנו את כל גבולות ארץ ישראל. והמלך עכשיו רוצה להתרחב הלאה, לכבוש עוד חלקים. בגלל שאני יודע, צפוף, ברוך השם, כל היהודים באו כבר מחוץ לארץ, צפוף, צריכים לכבוש עוד מקומות. באופן כללי זה נקרא מלחמת רשות. אז הוא הולך לסנהדרין, הוא אומר, אני רוצה עכשיו לעשות מלחמה כדי לכבוש את היעד הזה והזה. אז כתוב, דבר מאוד חשוב, הסנהדרין דנים בדבר הזה, והם מבררים כמה אנשים צפויים למות במלחמה הזאת, מלחמת הרשות הזאת. אז הגמרא שם אומרת, אם יהיה מצב כזה ששישית מהאנשים ימותו, חס ושלום, אז לא נכנסים למלחמה. אבל אם זה פחות משישית מהחיילים ימותו, כן נכנסים למלחמה. יש מלחמת רשות. ככה מנהלים מלחמה, ככה מנהלים מדינה. יש מדינה, המדינה צריכה לפעמים לעשות מלחמה ולהתרחב. במיוחד מדבר עכשיו על מדינת ישראל, על מה שמדינת ישראל תעשה מלחמות בשביל לכבוש את מה שעדיין לא כבשנו, כמו שראינו בשיעורים הראשונים שלנו כאן. אבל באופן כללי, יש מצב של שלום, ואז דנים את כל הדיונים שדיברנו מקודם, כן להיכנס לסכנה, לא להיכנס לסכנה. זה מה שאומר הרב ולדימיר פה. ויש מצבים של מלכות ישראל. וכשאתה עושה מלחמה, אני לא מסתכל על הפרט בדבר הזה. ואפילו מלחמת רשות, בוא נקרא את הגמרא בפנים, מסכת שבועות, שורה שנייה במספר 18. אמר שמואל, מלכותא דקת לחת משיטה, לא מאנשה, שנאמר, כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, למלכותא דרקיה, ומאתיים לנותרים את פריו. עם 200 מתוך 10, שניים ימותו, אנחנו הולכים למלחמה הזאת. כותבים התוספות בהוצאת למלחמת הרשות כאמר. דבר המערשה, כוונת דברי תוספות, ללשון קטלה לא משמלו באנגריה. זה לא סתם מלחמה, אלא זה מלחמת רשות. מלכי ישראל במלחמת רשות, מלחמת מצווה בכלל לא מתרחבים באחוז ה... עושים חשבון אם אנחנו נצח במלחמה או לא. מלחמת רשות כן עושים. למדנו מזה, אומר הרב אלדנברג מספר 19, שהמלכות הוא הכוח השולט בעם ואחראי לביטחונו, רשאי להכניס עם רב לסכנת מלחמה, אפילו מלחמת רשות. שהוא כפי שמגדירה הרמב״ם, מלחמה שנלחם המלך עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות גודלו ושומרו. צריך שתהיה מגמת, שתהיה מחשבה, להרים דת האמת, זה צריך להיות לשמה. כי במלחמה סף הפיקוח נפש הוא אחר לחלוטין. יש פיקוח נפש של איש פרטי מול איש פרטי, ויש פיקוח נפש ציבורי. וכל מלחמה, נכון? אתם יודעים, הרי תמיד כשמציאות היה מתווכח על הדבר הזה עם... כאלה שאמרו שאנחנו צריכים לסגת כדי להציל מנצל, כדי לרצות את האויב, אז אנחנו נהיה בשלום ויהיה לנו דבר נפלא, הכל יהיה בסדר גמור. הוא תמיד היה אומר, כל מה שאתם אומרים, הכל נכון, אבל כשיש לנו מלחמה לכבוש את ארץ ישראל ויש לנו מצווה כזאת לעשות את הדבר הזה, אנחנו נכנסים למלחמה, לא עושים שלום, עד שאנחנו לא כובשים את כל חלקי ארץ ישראל. אז נכון, יש דבר כזה שפיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה... הכל, אבל יש לפעמים משהו יוצא דופן שנקרא מלחמה, מלחמת ישראל מול אומות העולם. לא מדבר עכשיו על מלחמת הצלה, שזה ודאי מלחמת מצווה, אבל גם מלחמת כיבוש. ונכנסים לסכנות, אז אתה רואה שסף הסכנה במלחמה הוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, אתה חייב הרבה יותר למסור את נפשך במלחמה מאשר סתם ככה. כלפי מה הדברים אמורים אצלנו. יש איזה מאמר ענק של הרב עובדיה יוסף, שזה יאריך ימים ישנים. אתם יודעים שהייתה פעם חטיפה באוגנדה. חטפו מטוס, חטפו, היו 100 אנשים בני ערובה, והם עשו מסע ומתן אז, אנחנו נעסוק בזה בפעם הבאה, בשיעור האחרון בעניינים האלה. הם אמרו שהם רוצים שישחררו 40 מחבלים. חוטפים, דרשו שישחררו 40 מחבלים. נתנו אולטימטום, עד יום חמישי מסוים זה היה, אחר כך הם העריכו את האולטימטום עד יום ראשון, והיה דיון האם צריך להיכנע לדבר הזה או לא. אחר כך אתם יודעים שהיה מבצע יונתן, רק שם יוני נתניהו בתוך המבצע הזה, אנשים הם עשו את הדבר בלתי יאמן, טסו 4,000 קילומטר עם תדלוק באמצע של המטוסים האלה, הגיעו לאוגנדה, כבשו שם את שדה התעופה, והצילו את מרבית בני הערובה, שמו אותם במטוס, וחזרו בחזרה, כשבאמת, יוני נתניהו נהרג שם, הוא היה היחידי שנהרג. ועוד יש לך שמסע קשה, עד עכשיו, אני חושב, עד היום מאוד קצוע. אז הרב עובדיה דן, קודם הוא דן על 40 מחבלים, זה אני אדבר אחר כך, זה לא היום. אבל הוא דן, האם באמת זה בסדר לעשות דבר כזה, לא זה סיכון עצום. אתה טס ברחבים אדירים, מרחקים עצומים, ואתה תולי קצת בגויים שאתה צריך שם לנחות ולתדלק וכל מיני דברים כאלה, ואתה מכניס בסכנה מאות חיילים. וזה משהו נוראי, זה יכול להיות בכלל כישלון היום ונורא, וימות המון אנשים. אז רב עובדיה אומר, לא, אז אנחנו במלחמה. זה מלחמה. במצב מלחמה עושים שיקול, האם יש סיכוי חזק שנצליח. זה הסיכוי. יכול להיות שזה יהיה כרוך בהרוגים, יכול להיות שזה יהיה הרוגים בפצועים, גם יכול להיות שזה ייכשל כל המבצע הזה. אבל יש לך שם 100 יהודים שהם עכשיו שבויים אצל מחבלים, ואתה מדינה עושה מלחמה. כרצה בזה, דרך אגב, אני אומר לכם עכשיו בסוגריים, לא מזמן הייתה הזכרה לרב גורן, שם דיבר האלוף המדרור. הוא דיבר על העניין של גלעד שליט. הוא אמר, אני חושב שהוא הפעיל בתי במילים שזה פשע שמדינת ישראל, תוך כדי החטיפה, לא עשתה מלחמה נגד אלה ששבו אותו, ואחר כך 5 שנים משכו אותנו עוד פעם ועוד פעם, ודיונים וכל מיני דברים אחרים. אין ספק שצהל ידע איפה נמצא השבוי הזה. כי אם צהל לא ידע אם הוא שבוי, אם הוא חי עומד, ואחר כך הלכו להוציא 1,050 מחבלים, לא, הם ידעו איפה הוא נמצא. אז נכון, שפעם אחת היה ניסיון של הצלת שבוי אצל וקסמן, וכשהתקשו לשם עם פרצת את הדלתות, בינתיים רצחו את השבוי הזה. אבל צהל היום הוא מתוחכם ביותר. לפעמים אתה רואה איזה, פתאום איזה אוטו נוסע, ואתה יודע שיש שם שני מחבלים. אנחנו יושבים רחוק, יש אמצעים מפותחים ביותר לצהל כדי לדעת בדיוק מה שהולך. אין בזה שום ספק. ומחבלים, יורים על המחבלים האלה והורגים אותם. יש ידיעות עצומות, שולחים איזה פלאפון, אחמד יסין, והוא נהרג על ידי הפלאפון. יש לנו תחכומים אדירים. אבל יש כל מיני בעיות פוליטיות שבגלל זה לא יפעילו את הצבא. אבל באופן כללי, ככה אומר גם הרב עובדיה, לא מדבר על גלעד שליט. אני מדבר שם על המקרה הזה של המבצע אנטבה, שעשו שם את השליחת המטוסים האלה למחלקים אדירים כדי להציל את, את בני הערובה שם. הוא אומר, כן, ודאי, עושים מלחמה על דבר כזה. זה צריכים לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו במצב של מלחמה. כל הדיונים שאנחנו דיברנו מקודם, זה באנשים פרטיים, או גם שהיינו מגלות, והיו לנו כל מיני... יש לנו בו צבא, יש לנו משטרה, יש לנו חיילים, יש לנו מודיעין. וכשיש דבר כזה, חס ושלום, אז אנחנו, כך עוד נוהג גם העולם. כמו שאמרתי לכם מקודם, יש סיכול, יש תבונן איך העולם עושה. אמריקאים לא מזמן שלחו הליקופטרים והרגו את בן לאדן, נכון? אז אנשים האלה הסתכנו... סכנה עצומה שם, בתוך פקיסטן שם, זה, ככה צריך, ככה מדינה נורמלית צריכה להתנהג. זאת אומרת, מעבר לשיקולים האלה, של הכנסה למצב של סיכון, במלחמה כולם נכנסים למצב של סיכון, וככה צריך להתנהג באופן עקרוני. אבל לפעות את הדברים, אנחנו נסכם בשיעור הבא. שבת שלום.